said, no, no devil. כן. טוב, אומרים שיש בשורה טובה שהממשלה נפלה. ברוך השם. את הכנסת. מה קרה לכם? כן. ובכן רבותיי, אבל צריך להתפלל. כעת צריך הרבה תפילה שבעזרת השם יבוא משיח וישלוט וימלוך עלינו. היום נדבר נושא של קדישים. כמה שזה דבר מצוי מאוד. יש, כבר ראינו, למעלה מ-400 שנה עוסקים, דנו בזה, שאנשים, ההמונים, אוהבים לומר קדיש. ולא רק שאוהבים לומר, אלא מרבים בקדישים. זאת אומרת, יש אור צייט, אין אור צייט, הם אומרים קדיש. ונתלים בכל מיני בוקי סריקה, בכל מיני טענות, וכבר יצאו רבים מהעוסקים נגד הדבר הזה. הראשון שכתב על זה, הרב היה באזמיר, רבנו הקדוש היה עליו השלום, בעל הספר, שירי כנסת הגדולה. הרב כנסת הגדולה כתב על זה באורך. וכתב שכשם שאסור להרבות בברכות, כך אין להרבות בקדישים. כך שצריך להיזהר, לא להגיד קדיש, ועוד פעם אחרי זה עוד איזה מזמור ועוד קדיש. כמו שהוא מביא שם, שהיו נוהגים בליל שבועות או ליל הושענא רבה, למשל הושענא רבה הם קוראים תהילים. אז יש כאלה מה היו עושים, על כל ספר, אם יש 10 שומעים, יכולים לומר קדיש, 10 קדיש, יש שלמה. אבל אם 2 למדו תורה שבעל פה, כגון משנה, גמרא, הלכה, זוהר, פוסקים וכדומה, כל שכן אם היה שם ציבור גדול שלמדו, שמעו מפי הרב הלכות, שמסיימים יכולים לומר קדיש על ישראל. כך כתב הרמב״ם. זו ההלכה נפסקה, ואומר שהיו נוהגים לומר רבי חנניה קודם שדברי תורה. ואולי זה שאומר קדיש, מי יודע, הוא כן שמע דברי תורה, אולי נרדם, יש כאלה שרבי חנניה זה מאיר אותו מהשינה. ואז הוא עומד ואומר קדיש, על מה אומר קדיש? על השינה? לא ראינו. אלא יאמר קדיש, יאמר רבי חנניה, שזה אגדה, ועל האגדה יאמר את הקדיש. בא הגאון מווילנה עליו השלום, וכתב בספר, רבי חיים מוולוז'ין כתב בשמו, בספר מעשה רב, שם הביא בספר מעשה רב, כתב שם הגאון מווילנה בסימן גן, נון ג', כתב שם, תדע שאסור להרבות בקדישים, ולא יגידו קדיש על כל פעם ופעם, אלא רק פעם אחת. זאת אומרת, למדת תורה שבכתב, סיימת את הלימוד, אתה לא רוצה ללמוד עוד, אתה רוצה ללכת הביתה או להתפלל, תגיד קדיש שיש אלמה. למדת תורה שבעל פה, ואפילו 2 למדו, אחד לבד, לא כתוב על אחד. 2 למדו, יאמר את ה... אבל לא יאמר מזמור, כך הוא מזהיר שם. מזמור אחד ועליו יאמר קדיש, זה לא נכון לעשות. לכן אותם שלמשל, כך הוא כותב, לא מזמור ולא שיר. למה? היה מנהגם שם, בפרט אצל החסידים יש את המנהג הזה, אחרי התפילה, הוא יש לו יורצייט אותו יום, אז הוא רוצה להרוויח כאילו עוד קדיש, כי כל קדיש הוא מוציא את אבא שלו מגיינם. הצלת אותו, מספיק. עכשיו הוא אומר עוד פעם קדיש, אז מה הוא עושה? הוא אומר עוד פרק תהילים, ואחרי הפרק תהילים, קדיש. אומר, זה אסור לעשות. כך כתב, הגאון מווילנה. לא, זה המצאה מוחלטת. איש לא נכון, בכל ציון לא הבאנו את זה בכוונה. שלא יבלבלו את המוח. אין מנהג כזה. אחרי עלינו לשבח, זהו. האשכנזים אומרים אחרי עלינו לשבח. את אותו הקדיש אנחנו אומרים לפני עלינו לשבח. אבל זה הסדר, כך כתב הגאון מבינה, וכן היו אומרים שיר הכבוד. האשכנזים עד היום נוהגים אחרי עלינו לשבח במוסף, פותחים את ההיכל, ואומר, פסוק אחד הוא אומר, פסוק אחד הקהל אחריו. שיר מאוד, מאוד, יש בו משמעות כבדה מאוד, שיר נפלא מאוד. הוא אומר, ואחרי זה לא יאמרו קדיש, כך הוא כותב, ולא אחרי השיר. בא אחריו הגאון החיי האדם, גם הוא כתב אותו דבר. כתב החיי האדם, אסור לומר קדיש, לומר פרק ועליו קדיש, כי אין להרבות בקדישים. כשם שאין להרבות בברכות, כך אין להרבות בקדישים. מגן אברהם העריך בזה בכמה מקומות, בספרו על שולחן ערוך אור החיים, שאין להרבות בקדישים, וצריך להשתקע הדבר ולא יאמר. מה, מה? קודם התפילה?
לא, אחר התפילה,
נו, גם על זה הגאון מבינה מדבר. הגאון מבינה אומר, אחרי התפילה, מה אתה אומר קדיש? הוא לומד איזה משהו ואומר קדיש. אומר שיר ואומר קדיש. אדון עולם, קדיש. וכן על זה הדרך. אומר, לא, אין לזה מקור. ואנחנו משתיקנו חכמים. תכף, חכה עוד קצת. חכה, רגע. רגע, עוד אם תחכו, הכל תשמעו. רק בבקשה, סבלנות, לאט לאט, לא אמרתי לכם, ממשלה הזאת מתה, לאט לאט היא גוססת, עדיין לא יצאה לשמתה, אבל זה סופי, לא, זה הודימו שזה כבר, הזמינו את כל בני המשפחה לעמוד שמה, להיפעד מה... זה, אל תדאגו. ברוך אתה, אדוני, אלוהים אליך העולם, שהכל נהיה בדברו. זו. אז בקיצור הדברים, נו 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 נו, חזרו חזרה לנושא בבקשה. בא אחריהם הגאון הגדול רבנו הרב חידה עליו השלום, בברכי יוסף, סימן קלב, קוף למד ב', שם רבנו החידה כותב מילים קשות מאוד. אני העתקתי שתי משפטים משלו. הוא כותב, מענה ינחם נפשי, כי פסתה מספחת. מספחת זה מגפה, זה ברבידן, מחלת השם ישמור, של צרעת, כי פסתה מספחת. בכמה וכמה צבחות צבחו הקדמונים, ואין שומע ואין מקיץ. שהיו אומרים קדישים, כל כמה פרקים מפסיקים אומרים קדיש. כל כמה פרקים מפסיקים אומרים קדיש. והוא כותב, מורנו הגדול, מופת הדור, מי זה אצלו מופת הדור? זה היה אחד ויחיד, רבנו חיים אבולעפיה, זכותו תגן עלינו. חיים אבולעפיה היה ענק בתורה, לפני 300 שנה, והוא הגיע, היה באזמיר. הוא הרב של איזמיר, והוא תיקן שם תקנות, זה היה תקיף, כולם שמעו לו, היה באיזמיר, תדעו שהיה במשך מאות שנים, גדולי העולם ישבו שם, שם היה, אמרתי לכם, הכנסת הגדולה, שם היה גם רבי אליהו איתמרי מאיזמיר, שם היה גם הרב אחריהם, רבי חיים אבולעפיה, ואחר כך היה סוף הדורות האחרונים, רבנו חיים פלאצ'י. אחר כך בניו מילאו את מקומו. עד היום, ברוך השם, שמעתי שיש שם קהילות חרדיות שהם ראויים לבוא בקהל. באיסטנבול לא. תדעו, באיסטנבול אין, אמר לי יהודי אחד, אין בית הכנסת אחת שאפשר להתפלל שם. יום אחד הייתי פה, הולך בדרך, חודש אלול, פגשתי יהודי, אמר לי הרב שלום הרב, אני מאיסטנבול. מה אתה עושה פה? עוד מעט ראש השנה. אמר לי, זהו, אתה באתי. אומר לי, אין לנו מניין קשרים בימים נוראים. קושטה. היא, אתה יודע איזה עיר הייתה? לפני 2500 שנה, כמה יהודים היה בה, כמה רבנים, גאוני עולם. הרי הם, רבי אליהו מזרחי, היה שם רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך, מארי זיין, הרב חידה מביא אותו הרבה, וואו, בישוע שבאבו, ועוד, היו ענקים שבענקים. שבעה בתי אלמין ענקיים יש שם בקושטה לבד. וכל חכמי העולם היו מפחדים מחכמי קושטה. ככה היה התקיפות שלהם מהחוכמה שלהם. בעוונות הרבים, לא נשאר שם כלום. זה איסטנבול של היום. שם מחבלים, עיר של מחבלים. גם המחפשים אותם, גם אלה ששם הם המחבלים. הם, אחד מחפש את השני. אז בקיצור הדברים, כותב שם הרב חידה עליו השלום, דברים קשים מאוד. הוא אומר, וצורח, ואין שומע, ואין מקיץ. לפעמים אתה צועק, אדם ישן, מתעורר, אומר, לא מועיל, לא עוזר. וכותב שכמה רבי חיים אבולעפיה תיקן תקנות, אבל אחרי פטירתו, פרקו את הכל, ומה שהם רוצים, מה שבא להם, הם מה עושים. כך כתב גם הרב ערוך השולחן, באשכנז המצב לא היה יותר טוב, אותו דבר. למה? הבעלי בתים, עמי הארץ, הם היו חושבים שהקדיש מחיה את המתים וממית את החיים. מה? הרי יש לנו בתפילה, תכף נראה, בתפילה יש לנו קדישים שהם חיוב, שצריך לומר אותם, תיקון התפילה. אתה מגיע לשם, החזן פתאום שותק. אתה אומר לו, עושהו. הוא אבא שלו בחיים, או אבא שלו מת מזמן, אבל הוא לא יורצייט, אז הוא לא צריך להגיד קדיש. הוא לא יודע, בשביל מה אתה עלי את החזן? החזן צריך לומר גם את הקדישים, זה תיקון התפילה. כמו שקדיש ברכו, לא יעלה על הדעת שלא יגיד אותו. אותו הדבר, קדיש שלפני הודו, שאומרים על ישראל, זה מוטל על זה שאמר את הזמירות. הוא צריך להגיד את הקדיש. זה לא קשור למתים. מי כתב זה מתים? לכן קדיש שלפני אשר ישוב בתיך בשחרית, אחרי הוידוי, או שאין וידוי אפילו, אומרים לפני אשר ישוב בתיך חצי קדיש, אומר אותו החזן, זה פשוט. וכן קדיש תתקבל, יעלה על הדעת שהוא לא יאמר, הרי מי שאמר את חזרת השעת, הוא אומר קדיש תתקבל. וכן, קדיש שלפני קווה, זה לא קשור למת. זה בכל מקרה צריך לומר, קדיש שקודם העמידה של מנחה, וקודם העמידה של ערבית. אומר אותו גם אדם שסבא של סבא שלו בחיים. לא קשור. זה לא תקנו אותו על מתים. תקנו אותו, זה תיקון התפילה. קדיש אחרי קריאת התורה. רבים על זה. הוא חושב שזה של מתים, זה שייך למי שקרא בתורה. מי קרא בתורה, הוא אומר את הקדיש. אם זה בשלישי, בשני וחמישי, אם זה בשבת, אחרי שבעה עולים, קודם המפטיר, וכן זה הדרך. מי שעלה לתורה, או הקורא בתורה יותר נכון, זה שלו, הקדיש שלו. לא שייך למתים. לכן, צריך להיזהר בזה. זה תיקוני התפילה. אז הרב ערוך השולחן, גם כן כתב בלשון מאוד תקיפה. אתה העריך שם כמה סעיפים. תשתפך נעבני קודש בראש כל חוצות. אומר, זה זלזול בקדיש. וזלזול כביכול במי שאמר חס ושלום. הוא לא רוצה להגיד כלפי מעלה, אז אמר זלזול בשרביתו של מלך. הוא כותב מילים קשות מאוד מאוד. הוא אומר לכן, היזהרו בזה. מאוד. שם, מאיפה זה יצא שהבא לבתים? יש, כל זה הזוהר הקדוש כתב דבר מעניין מאוד. כתב הזוהר שהמת, לא עליכם, דנים אותו, יש גיהנם של יום, יש גיהנם של לילה. יש גיהנם של קיץ, יש גיהנם של חורף. מה פירוש? הרי מקום אחד אתה רואה במדרשים, שמה יש בגיהנם? אש, שהיא שורפת. זה גיהנם של קיץ, בקיץ חמסים. גיהנם של חורף, מה זה? שלג. כן, איוב מזכיר שראה את השלג. מה כתוב במדרש? שמדרש ידוע. הרי מה היה מעשה? פעם אחת רבי עקיבא היה הולך בדרך, עוד לפני הזוהר אני מדבר, לפני שהזוהר התגלה. רבי עקיבא היה הולך בדרך, אז היה הולך בדרך ביום שבת, והיה לבוש בגדי שבת, יקרים, שובחים. והנה בא מולו, לא פחות ולא יותר, קסר של רומא, אנדריאנוס שחיק תמיה. ברם מקללת אותו, ישחקו עצמותה בגינם. והנה, למה העצמות? כי תדעו בגינם שם מכניסים את האדם, הוא מרגיש את הכאבים בעצמות, לא אין לו בשר ואין לו עור. מכניסים אותו שלד, ותהי עוונותם על עצמותם. אז את הרשעים, את הגויים, מכניסים אותם שלדים שם בפנים. ומשאירים כוח בעצמות שיסבול כמה שיותר. ככה שלא ימות מהר, כמו הממשלה הזאת. קצתה צרות לעם ישראל, קדוש ברוך הוא, פרם בהם. רק תפללו שלא יעשו עוד נזקים, כי הם עד... רוצים להאריך את זה עד אחרי הימים הנוראים, שם יעזור, שיציל אותנו מהם כבר לפני כן. תתפלל שמשיח יבוא. יבוא המשיח בעזרת השם. אז בקיצור הדברים, שם ראה את רבי עקיבא לבוש, הדוג. אמר לו, מהי גברה וגוברין? מה אתה שונה מכל העולם היום? אתה לבוש כך כמו מלך? אז הוא שואל אותו, ומה גברה וגוברין? מה אתה יושב לך על איזה סוס מפואר, ועל הסוס יש קישוטים וחרוזים בכל הצבעים וכתר? שם לסוס שלו כתר. כמה הוא, אתה זוכר אותו? הנשיא של פרנס, לא סרקוזי, שהוא היה שמו, היה לו כלבה, הכרו לו? ז'אק שירן. הוא היה שותה הרבה קברנה, אז הוא ז'אק שירן היה מביא את הכלבה שלו, מושיב אותה לידו בסנאט הצרפתי. מה איתו היום? מעלעל בזהו, כן. פרקינסון, כן. ייקח אותו הפרקינסון. קיצור הדברים, אז הוא רואה אותו ככה לבוש, אמר לו, גברה דמרה צביה, השם בחר בי, כמו הוא אומר, בחר בו להיות קסר של רומא. אמר לו רבי עקיבא, יפה ישבת, היום הזה השם בחר מכל הימים, שביעי, ככה אנחנו שרים, שביעי בחרת, כבר שכחתם את השיר הזה, מכל הימים, ואותו קידשת בשבועות וימים. איש אשר נסעת לגזע, תגידו לדוד לעשות מהוואל שם. אמונים, עובדי מאסונים, אורחי וריבי. שלח משיח, יגאל אותנו. יוציא אותנו מהגלות הנוראה הזאת. די, אבא שבשמיים. זומר, אם ככה... שאמר לו, אתם היהודים כל דבר מתרצים תירוצים, אתה אומר לי היום הזה, הקדוש ברוך הוא בחר בו. מי אמר? כמו כל הרשעים האלה, אלה בכנסת, לא רשעים, הם מזכירים שם שמיים, כופרים בשם יתברך. אמר לו, לך תוציא את אבא שלו באוב. אתה מעלה אור, אמר, ודאי. מדי פעם אני מתייעץ איתו, אני מדבר איתו, הוא בא אליי. איך? אני קורא לו. אמר לו, טוב, לך תקרא לו היום, שבת. הולך ליום שבת, צעק, ציצל אליו, אמר לו, תחנת השידור כאן, שומע, כאן ארמון הנשיאות, שומע, שום דבר. אמר, זה מכשיר מקולקל, תחליפו מכשירים, תביא הטכנאים. פיטר את כל הטכנאים שלו. שומע, אף אחד לא שומע. כל היום צעק, לא אכל, לא שתה. מדבר עם אבא שלו באום, לא עונה לו. והנה, בלילה נהיה הצעה שבת, איך שהצעה שבת, עונה לו. אמר לו, מה קרה? ענית לי עכשיו, הוא צועק על אבא שלו. אני דיברתי איתך כל היום, אתה לא עונה? אמר לו, מה זה שבת? היה שבת. אומר, מה? שאחרי שהוא מת, יהודי נעשית? אמר לו, תקשיב. פה בעולם הזה, מי שרוצה שומר את השבת, מי שלא רוצה, לא שומר את השבת. שמה? רוצה או לא רוצה, חייב לשמור שבת. מה לא, אז מה קורה איתו שם? אז הוא ענה לו, שהוא נמצא בגיהנם, שורפים אותם כל יום. ושורפים אותם בתוך האש, ואיזה כאבים, איזה סירחון, אלה שהם עובדים, עובדי אלילים, זה ברמינן, שלא תדע, חוץ מכבוד המקום הקדוש הזה, חוץ מכבוד כבודכם, כבוד התורה, שם ריח של שירותים הכי מסריחים שיש בעולם. באפריקה הצפונית, דרום מזרחית, אין דבר כזה. ריח נורא והיום. דנים אותו בצורה רותחת. ומכים אותו מכות איומות. אומר לו, נו, ומה קורה? אז מה בשבת? אומר, בשבת הם נחים. שבת, הם יוצאים החוצה, אבל אין להם גן עדן, הם יושבים מקום ששמו הצר מוות. זה אולם כמו לובי של גיהנם. הלובי. יושבים שם בחוץ, איזה גן, ושואפים אוויר, ונחים. ויש שם גם מרחוק, הרי שלג, שוויץ, מביאים להם שם את שוויץ ואת כל ה... והם הולכים לשם לנוח קצת מהאש, כל הזמן היו שרופים באש, והם ערומים. אז הם מתגלגלים בשלג, ולוקחים איתם שלג סמים בבית השחי, כדי שהשלג הזה ישמור עליהם אחר כך שהם בתוך האש. מוצאי שבת, רק יוצאת השבת, יש קרוז ברקיע, יצאה שבת, יאללה. והם בחמת זעם, הם לא עבדו 24 שעות וחצי, מכניסת השבת ועד צאתה, ואז את כל הזעם שלהם, של כל ה-25 שעות האחרונות, מוציאים עליהם בשפך עד הסוף. לכן אנחנו אומרים מוצאי שבת, והנועם באתה קדוש, כדי לצנן גיהנם על המתים של ישראל, חס ושלום, שלא יהיה להם דין קשה מאוד. יש על זה גם דיון, נראה אם בהמשך נספיק היום, יש דיון מתי כן אומרים, מתי לא אומרים, מנהגי אשכנזים, מנהגי הספרדים, ולמה, חילוקים, לפי הקבלה, לפי הפשט. אז בקיצור הדברים, דנים אותם. ואז הם יושבים שם בחצר מוות הזה, מספרים סיפורים, כל מיני סיפורי סבתא. אתה זוכר? פעם היה, אתם לא, זה לא בזמנכם, היה בשוק מחנה יהודה, מי שהיה עובר שם בשבת, שקט, השוק שקט עד הסוף. אבל תחנות האוטובוסים, שם הספסלים, היו יושבים שם הזקנים של פעם, וכל עדה והקבוצה שלה באותה תחנה. ויש להם איזה פרשן אחד, והוא נותן להם נאומים והסברים על כל החדשות, סיכום חדשות השנה, חדשות החודש, חדשות השבוע, חדשות היום. ואומר להם תחזיות גם לימים הבאים. והם מתווכחים ביניהם, וואו, כולם עם המחבסה, אתה יודע מה זה? יש לו חרוזים כאלה, עושה ככה. וזה, ומתווכחים. יום אחד עברתי שם, שלחו אותי לאיזה בית הכנסת, לאיזה חכם, להביא ספר. ואני רואה שם צעקות, ומתווכחים, ועוד אחד שם, ועוד בקבוצה היא שם. וואי, וואי. אז ככה הם יושבים פטפטים, זה כמו בחצר מוות בגיהנם. טוב, ככה זה גם, אם אתה רוצה, גם באור יהודה יש את זה, יש את זה גם ברמלה, לאורך השדרה המרכזית, יש את זה גם בפרדס קאץ, ועוד מקומות, כן? לא נלאה אתכם עכשיו. קיצור הדברים, זה עד פה היה מעשה, אז מכאן עמדנו, שבשבת אין גיהנם. אז הוא שאל אותו שם, עכשיו נעבור לזוהר. עד כאן זה דברי המדרש. זוהר הקדוש כותב, נעריך בזה גם כן, ששם יש גיהנם ודנים אותם וכו' וכו'. שאל רבי שמעון את החכם שבא אליו מעולם האמת, תאמר לי, האם הרשעים בגיהנם יש להם מנוחה? אמר לו, כן, כאשר הבנים, שיר בנים פה, והבן הולך לבית הכנסת, ואומר קדיש, נותנים לו למת מנוחה שעתה ופלגה, שעה וחצי. עכשיו כך אמר לו, עכשיו קראו שעה וחצי, זאת אומרת, כל קדיש עושה מנוחה שעה וחצי. מה אלה היו עושים? היו הרבה אז בחוץ לארץ, היו יושבים, היו הולכים לשוק, לפעמים אחד מת, השאיר איזה, לא 12, אבל 8, 7 בנים, 8 בנים, כולם שמים איזה פועל שישמור להם על הבסטה, באים לבית הכנסת, שמה לומדים, מפסיקים, קדש הרבה, ומדעת כל המילים, כולם אומרים, קדש הרבה, קדש הרבה, קדש הרבה, קדש הרבה, קדש הרבה, ואומר, גומר, הולך, אחרי שעה וחצי עוד פעם בא. אז ככה גם מחוץ לארץ, היו נוהגים. כל מיני מקומות. למה? שמעו בדרשה שהרב אמר, הזוהר אמר, כל שעה וחצי, אז לא שעה וחצי, אבל זה לא שעה וחצי שלנו. שעתה ופלגה כתב רבי שלום בוזגלו, עליו השלום, זכותו תגן עלינו, בספרו מקדש מלך. זה מדרגה שיש למעלה. יש 7 מדרגות כאלה. ב-12 שעות של היום, והם מתחלקים בערך לשעה וחצי, פחות או יותר, ל-12 שעות. חלק 12 ל-7, יצא לך בערך שעה וחצי בכל מדרגה, ואז אומרים, אז מציל אותו ממדרגה אחת של גיהנם, כל אז הקדיש. אז עכשיו, כשראו את זה, התחילו לומר קדיש, ולכן באו הפוסקים, התחילו לצעוק, להגיד, שמע, אל תגיד קדיש בחינם. אז הוא אומר 3 פסוקים, הוא אומר קדיש, כמו שהגאון מבינה, מאיר על זה. או מה שכתב, עליו השלום בא לערוך השולחן, אומר מזמור אחד תהילים, קדיש. עוד מזמור, קדיש. הוא עושה לו לאבא שלו תוכנית חיסכון, שם למעלה. אז הוא קורא לו כמה קדישים, ואז הוא מציל אותו מגיהנם. עכשיו, והפוסקים ואומרים, לא, זה לא קשור. הקדיש הזה נתקע לעמי ארצות, שלא יודעים להגיד כלום. אז אומרים קדיש. אבל אנחנו, שיודעים ללמוד, אדם אין כמו לימוד תורה שמציל את ההורים מגיהנם. ולא רק את ההורים. לדעת, אדם עושה מצווה, הוא לומד תורה, מציל את האבא והאימא והסבא והסבתא, ואת חמי וחמותו, כל אלה שנפטרו, יש להם נחת רוח שם בעולם העליון. ויכול להציל אותם. יש לנו זוהר מפורש, שם מובא שבזוהר פרשת פנחס, שם כותב הזוהר, שהיה רבי שמעון בר יוחאי, דרש, ואחר כך ביקש מבנו רבי אלעזר להמשיך את השיעור. רבי אלעזר אמר חידושים שהיה לו. סיים רבי אלעזר, פתאום הנשמה והמלאך ואמר לו, בשעה זו הכתירו את הסבא שלו, רבי פנחס בן יאיר, חמוך, הוא חמיב של רבי שמעון, מי זה היה רבי פנחס בן יאיר, והוא סבא של רבי אלעזר. הכתירו אותו כתר מלכות למעלה. לא שחס ושלום היה בגיהינם, אבל לגן עדן, גם שם יש עלייה יותר גדולה. הרי זו השאלה שרבי יוסף חיים שואל. אם אתה אומר, וזה קשור עם מה שרצינו לדבר, אם אתה אומר שזה מציל מגיהינם, אז בשבת לא צריך להגיד קדיש. לא צריך להגיד למה בשבת אין גיהינם. או לך לדרך אחרת, מי שנהרג על ידי גויים, לא יבוא ולא יהיה. הרי אין לו דין. גמרא ככה אמרה. יש גמרא בפסחים, יש את זה בעוד מקומות, בסנהדרין ועוד. שהרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד עם חיצתן. אז מי שנהרג על ידי גוי, אפילו היה רשע, חפים מכל עוונותם. שנאמר, נתנו את נבלת עבדיך מאחר לעוף השמיים, ושר חסידיך לחייתו ארץ. התחיל הפסוק, נתנו את נבלת עבדיך, זאת אומרת זה רשע. אז הגוף שלו זה נהיה נבלה. אתה אומר, ושר חסידיך? כן. בדאבה להוא צעק מיתה, כיוון שהוא סבל מוות רצח על ידי גוי, נקרא חסיד, ועליו נאמר יסכולי חסידי, קורתי וריתי על הזבח. אז אם כן, מה הדינו של זה? למה צריך להגיד עליו קדיש? זה נשאל גם כן, שאלו את השאלה הזאת, גם את רבנו ארי, גם רבי יוסף חיים ועוד, למה צריך להגיד קדיש על אחד שהוא כבר, ואולי לא צריך להגיד עליו השכבה בכלל, כי הוא כבר נשאר עלה למעלה. זאת אומרת, רגע, רגע. שני עניינים יש בו. הקדיש והתפילה והלימוד הוא מציל מגיהינם. את מי? את מי שיש לו עוונות, והוא נמצא מגיהינם. הוא גמר את הגיהינם, מכניסים אותו לגן עדן. בגן עדן זה לא מקום סופי איפה שהוא יושב. יש שם מיליון מדרגות. והוא רואה את המדרגות למעלה. לפעמים מפתח הדלת או החלון, הוא רואה, וואו, איזה הוא, מי ייתן אותו שם? אז בא בן כאן, אומר קדיש, אומר עוד דברי תורה, לומד עוד חצי שעה לימוד תורה וכדומה, מעלה את אבא שלו עוד יותר גבוה, הרי זה מעלה אותו עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה ואין סוף למדרגות ששם העולים. אז נמצא לפי זה שגם בשבת בימים טובים שאין גיהינם אומרים קדיש. אותו הדבר אדם שנפטר לפני 50 שנה, אבא שלו נפטר לפני 50 שנה, הוא אומר עליו קדיש כל שנה ביום הפטירה לפני שהוא מעלה אותו יותר גבוה. אותו הדבר גם כן בחגים ומועדים, אנחנו אומרים קדיש, שיש צורך, או שהיורצייט או שמה, אומר עליו קדיש, או עושה לו השכבה. למה? הרי אין דין, אתה אומר בימים טובים, אומר, אבל יש שם עליות, אין סוף לעליות ששם עולים. כל יום הצדיקים עולים מדרגה שהם לא היו אתמול. והיה מעשה עם רבי חיים מוולוז'ין. חיים מוולוז'ין פעם אחת היה יושב ללמד תלמידים כמו כל יום, והנה באה זקנה אחת וצעקה, רצה להיכנס לחדר, ואמרו לגברת, החדר סגור, הרב פה נותן שיעור, עד סיום השיעור אין להפריע. תחילה לצעוק עליהם, מי אתם בכלל? תינוקות, אתם עכשיו נולדתם, לך תנגב את החלב ששתית מאמא שלך, אתה מי אתה, אתה תגידי לו לבוא לרב, בצעקה, צעקות, צעקות. רבי חיים מוולוז'ין מאחורי הדלת נותן שיעור שומע צעקות של אישה. מה, אישה בעזרה מיניים, מאיפה באה? ושמע אותה, המשיכה לצעוק, אני אכנס אליו ואני לא אשאל אתכם. הלך, פתח את הדלת. אמר, אתם רואים? הנה הרב פתח לי את הדלת, מה אתם סתם מונעים ממני? שלום רב חיים, אתה מכיר אותי? הוא אמר, לא מכיר אותו. מי? מה רצים? אמר לו, איך אתה לא מכיר אותי? אני הייתי שכנה שלכם בשכונה, אמרה לו, בחרקוב, שמעתי את איפה, בג'נם. אני הכרתי אותך, אני זה. מה? נו, ומה את רוצה ממני? אמרה לו, תשמע, היא הולכת למות. היא יודעת שהיא הולכת למות. אז היא רוצה, ואין לה מי שיגיד עליה קדיש. היא רוצה שאתה תגיד עליי קדיש. ולמה אני מבקש ממך? היא אומרת לו. אומרת לו מפני, שכשאתה נולדת, אמא שלך הייתה חולה. ולא יכלה להניק. אז הביאו אותי, ואני הנקתי אותך. הנקתי אותך 3 חודשים, היא צועק. 3 חודשים. 90 יום הנקתי אותך. שבת וחול וטיפלתי בך במסירות נפש. אני יש לי חלק בך ואני מבקשת שתגיד כל יום נגיד עליי משנה בקדיש. אמר לה בסדר, תרגעי, תרגעי. קודם כל אני לא יודע מי הולך קודם, זה לא הולך לפי גילים אף פעם, הוא לא יודע עם כלום. כל בוקר אנחנו אומרים המחזיר נשמות נפגרים מתים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, חמנה רבה, אמונתך. אבל לא, אתה תגיד את זה, אתה תבטיח לי, אני לא, היא צועקת. אלא בסדר, בסדר. והנה אחרי חודש, עוד יום, לא שהיא נפטרה. מאותו יום, היה כל יום, אומר עוד איזה משנה אחרי הלימוד, וקורא עליה קדיש. והנה, אחרי שבועיים, 3, עוד פעם רואה אותה בחלום עכשיו, לא מתפטר. ועוד פעם היא צועקת. ורב חיים, תפסיק, די, תפסיק. מה יש? מה קרה? מה קרה לך? למה אני אפסיק? אמרה לו, אתה לא יודע, כל קדיש שאתה אומר, איפה מקומות מעלים אותה שם בגן עדן. איזה זוהר, איזה פאר, איזה ארמונות, איזה נופים, איזה טיולים, איזה גנות ופרדסים, איזה ריחות ובסמים. מה אני נהנית ואני רואה ואני מפוגשת שם צדקניות מלפני 500 שנה ו-600 שנה, והן מספרות לי כל מיני חידושים ואני שומעת. פתאום באים מלאכים, מהר, 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 תעלי יותר למעלה. מה קרה? רב חיים אמר עליך קדיש, עכשיו את צריכה לעלות. אז אני עוד לא התרגלתי למקומות, עוד לא קיבלתי, קצת הכרתי אנשים, חברות, וכבר באים, לוקחים אותי בכוח ולוקחים אותי. די, תפסיק, תעשה טובה, מספיק לי, טוב לי, איפה שאני. אז הנה הראיה שיש עליות בלי סוף שמה. גם כן, עליות. אז אם כן, לפי זה, כאן אדם ילמד. עכשיו מה כן קדיש? איזה קדישים אומרים? יש לנו צריך לדעת 12 קדישים שהם חובה. אמנם רגילו לפי האנשים לומר 11, יש אומרים 10. הרי צדיק, זה סימן צדיק, צדיק, צדי, 90 אמנים כל יום. דלת, 4 קדושות. קדושה של יוצר, קדושה של שחרית, קדושה של עובד לציון, קדושה של מנחה. הרי 4 קדושות. גם בשבת אותו דבר. עובד לציון זה לפני מנחה, וזהו, אז זה מסתדר. אחר כך 10 קדישים, וקוף 100 ברכות. זה כל יום אדם ישתדל להשלים. ואם יברך יותר, מה אמרת? בשבת מה יש? קדושה של מוסף. זה מוסף. לכן זה מוסף. כל אחד והמזל שלו. כל אחד והתיק שלו. לפי מה שהוא תיקן פה, הוא לא רואה שם גיהנום. אז אם הוא יעשה סעודות שבת כהוגן, הרי הסעודת ליל שבת מצילה מחבלי משיח. זה הבחירות שיש כל פעם, מציל אותנו מכל הרשעים האלה, מהגזרות שלהם. זה סעודת חקל תפוחין של הלילה. אחר כך, סעודת הבוקר, שנית, אז זה מגן מגיהנם. מי שנזהר בסעודת הבוקר, זה שם יש יצרה גדול, באים לבית הכנסת, אוכלים חמינדוס, עושים קידוש, ולא קוגל, והאוכל התימני הזה ברמינה, ג'חנון, וקובאני, ועלינה. אחר כך בא הביתה, לא עושה סעודה. אז הוא מכניס אותו לגיהנם. צריך בבוקר להיזהר, לעשות סעודה, לפני הצהריים, לפני חצות. זה ניצול מגיהנם. סעודה שלישית, ניצול ממלחמת גוג ומגוג. אחר כך, סעודה רביעית, השתדל מאוד לעשות, ניצל מחיבות הקבר. כן, כבודו. תכף, אני רוצה להגיע לזה, כן. זה בעיה חמורה מאוד. אז כעת, אני מגיע לזה כעת. אז אמרנו בשחרית, יש לנו, אמרנו כמה קדישים היה בשחרית, נחזור עוד פעם. קדיש הראשון זה על ישראל של הודו. אחר כך קדיש ברכו. אחר כך יש לנו קדיש של לפני השרש ובתך. קדיש תתקבל, שאחרי הוא בא לציון. קדיש לפני קווה, אלה חמש קדישים של שחרית, חובה. קדיש שקודם עלה לשבח של שחרית היא לא חובה. כך כותב רבנו הארי בפירוש. ודווקא שמה כולם כמו איזה מקהלה, אתה לא יודע למי לענות, כל בית הכנסת. כולם אומרים קדישים. כך יש לנו במנחה. מנחה, קדיש לפני העמידה. זה אחד. אחרי זה קדיש תתקבל, קדיש שלפני עלינו לשבח, זה חובה, שלושה. שלוש קדישים במנחה. בערבית יש לנו ארבע. אותו דבר, רק קדיש הראשון מתחילים, השם צבאות עמנו, שלוש פסוקים, ואומרים חצי קדיש, זה נקרא קדיש יוצר לערבית, יש בו סודות עמוקים מאוד. ואחר כך אומר, והוא רחום וברכו, אחריו, לפני העמידה קדיש, זה שתיים, אחר כך שלוש, אחרי העמידה קדיש תתקבל, ארבע קדיש אל עדינו לשבח, זו חובה על החזן, גם עם אבא שלו ואמא שלו בחיים. עכשיו, פה יש בעיה, מה הבעיה? כיוון שאמרו שאין להרבות בקדישים, אז התייחסו לזה הפוסקים. מה קורה כשיש שיעור תורה? ועכשיו הגיע הזמן ערבית. אז אחרי השיעור תורה לא מטרים, אומר קדיש. קודם כל זה לא קדיש של כל אחד, זה רק קדיש של הרב שאמר את השיעור. זה לא קדיש של כולם. אז הרב מבטר, נותן להם להגיד כדי שיבואו לשיעור. אחרת, אם לא נותן להם להגיד קדיש, לא יבואו. לא זה, מה לעשות? שמור לי ושמור לך. אז אומרים קדיש. עכשיו אני בא חזן להגיד, צועקים עליו, מה אתה אומר קדיש? אין להרבות בקדישים. אז באמת, בהרבה מקומות, אלה שהולכים לפי הפשט, ולא ראו דברי רבנו הארי, או לא מתייחסים דברי רבנו הארי, אז לא אומרים את הקדיש. אז מה צריך כן לעשות? הרי צריך לומר את הקדיש הזה. הקדיש הזה נתקן לפני ערבית. צריך לומר מזמור. לכן תראו בסידורים של מנחה וערבית, יש שם לפניכם מזמור, בני ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני, העומדים בבית אדוני בלילות. שירו ידיכם קודש וברכו את אדוני, חם יצאו שם מחייך. ואחר כך ואומר קדיש, אז השם צבאות עמנו, ואז גם שאמרו קדיש אחרי לימוד תורה, אז אני יכול לומר קדיש, כך שאני אמרתי כעת מזמור, ואני אומר קדיש של ערבית. אותו הדבר בשבת, דל שבת, הרב דורש. אני אומר איזה דברי תורה, אבל לא אומרים קדיש. מיד החזן עולה ואומר קדיש. אבל האנשים לא מבטרים, והם יגידו אם לא יצפצפו עליך, אף אחד לא שומע היום. לא מקשיבים, כמו שכתב הרב חידה. שאין עם מי לדבר, ואין קול, ואין עונה, ואין מקיץ. אז מה אתה עושה? תגיד באמצע איזה מזמור, או תגיד השם מלאך יהוד לבש. עדותיך הנמנות, עדותיך הנאה בקודש, עדותיך לאורך ימים, התגדל והתקדש, אמר הבא. כך צריך לעשות. אז זה הדרך הטובה כדי לפשר בין שני הדברים הללו. כן. רגע, רגע. כן, כן, מה?
הרב אמר שגם אם ההורים שלו לא נפטרו,
נו? הוא החזן, זה שלו. אם יש מישהו אחר שאומר, שיגיד. אין מישהו אחר שאומר, החזן אומר. כן. כן. בעיה חמורה מאוד. תראה מתי שאין אנשים. לא יודע מתי, אולי 3 לפנות בוקר. כי בשתיים עדיין יש שם הרבה מניינים. זה בעיה, אתה מסתבך. איזה, אז חצי קדיש הראשון צריך לענות. יש מרבה, צריך לענות. שאלה מה עם כולם? פתאום אחד פה, אחד פה, אחד שם. בפרט שהם לא כולם ביחד אומרים, אחד מקדים, אחד מאחר. זה מסבך את הכל. טוב, ושתים לכם בכל מיני מקומות. לכן אז זה הדרך. לא טוב. צריך לסער. מה הוא?
הוא לא חזן.
נו. לא, בשביל מה הוא אומר קדיש? 12 חודש על אב ואם, הוא אומר קדיש. עבר 12 חודש על אב ואם, די. שיעור תורה. זה אותו דבר. שיעור תורה, מי זה החזן? הרב שאומר את השיעור. זה שלו. וזה לא שייך אם הרב יש לו הורים או אין לו הורים. גם אם יש לו סבא. בחיים, הוא צריך להגיד קדיש על הלימוד, אם הולכים. אבל אם יש שיעור אחרי זה, לא צריך לומר על כל שיעור. זה נקרא מרבה בקדישים, למשל כאן. אחרי השיעור, אז עוד לא בא הרב, אז מיד עושים שיעור השני. שמסיימים, האחרון, אז הוא אומר קדיש. אבל לא על כל שיעור תגיד קדיש. כן. מה, מה? מלאך? מלאך לא חייב, רבנים, מי זה? תקנו את הקדיש לבנים. כשאין בנים בר מינן, אז האח יאמר, כן, קרוב שלו. או דודו או בן דודו יגאלנו, או משאר ושרו. עכשיו בואו רגע, תנו לי עוד כמה דקות, כי נשאר בקושי 5 דקות, הנושא של גיהנם ביום שבת. יש על זה, תדעו, דברים לא פשוטים. מה קורה בשבת, יש גיהנם או אין גיהנם, ומה קורה ביום טוב, ומה קורה בראש חודש. קודם כל יש לנו את המורדכי. המורדכי, עליו השלום, שם יקום דמו, היה בן 34, שרפו אותו הגרמנים הארורים, הוא ואשתו ושבעת בניו, אלו אותם על המוקד. והספיק לכתוב הלכות על כל השס. והיה בן דודו, בעל הגאות מימוניות, שנשוי, שהם נשאו שתי אחיות. בני דודים שנשאו שתי אחיות. גם הוא נשרף, הוא היה בן... הוא היה איזה 34, הוא 44 היה. 10 שנים יותר ממנו. גם אותו שרפו עם המשפחה שלו. מה שמם וזכר זכרם. זה היה בזמן הראש. למדו אצל מהר"ם ברוטנבורג. המורדכי כותב ככה. הוא כותב, דע, שביום יום טוב, בראש חודש, אני חוזר עוד פעם. המורדכי כותב, בשבת וראש חודש אין גיהנם. שנאמר, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, להשתחוות לפניי, אמר אדוני, חודש בחודשו. כל ראש חודש וכל שבת, גיהנם נסגר. אז אין רשעים, לא נידונים בגיהנם. כך כותב, עליו השלום, המורדכי. והוא אומר, אמה, והוא מביא את הפסיקתא. הפסיקתא הזו אין לנו אותה, כי הרבה דברים בירושלמי נעלמו, בגלות. הוא מביא, אמה רבי אבוטריקי. אמר רבי אפוטריקי, גיהנם שובט בשבת וראש חודש. מה נפקא מינה הוא אומר? לכן לא אומרים שהוא הביא באור החיים שצריך לומר צדקתך. מתי? כי הצדקתך, אז למה אומרים צדקתך אם אין גיהנם? כי במוצאי שבת מכניסים את הרשעים חזרה לגיהנם. אנחנו אומרים צדקתך לבקש עליהם רחמים שהאש לא תהיה יותר מדי חזקה ולא יגרם להם איזה נזק. כך כותב המרדכי. די, תפסיקו לדבר. אתם עושים מון. אז כך כותב המרדכי. עכשיו יש שאלה, מה הדין ביום טוב? הרב חידה הסתפק בזה. כי לא כתוב בפסוק יום טוב. ויעמיד החודש וחודשו, זה שבת ויום, בשבתו. מה קורה ביום טוב? מה קורה בראש שנה? מה קורה ביום הכיפורים? האם יש גיהנם או אין גיהנם? ועוד יותר, שאלה יותר חמורה יש, שאין עליה תשובה, מה קורה עם מי שחילל שבת? הוא לא שמר שבת. אז האם גיהנם בשבת, הרי אם אתה אומר ששבת גיהנם מסגר, אז סגור, אז הוא לא נידון. אבל אם זה קשור לשבת, אז מי ששמר שבת, אז הוא ניצל מגיהנם, מי שלא שמר שבת, לא ניצל מגיהנם. ראיתי באחד מהספרים של רבי חיים פנאצ'י, אני לא זוכר כרגע באיזה מהם, הוא כתב שם, שמי שהילל שבת בפרהסיה, והיה מחלל שבת באופן קבוע, זה משאירים אותו בגיהנם, אבל האש של גיהנם שובט, מסכים. כי יש, המדרש אומר בפירוש, אור של גיהנם שובט בשבת. מכבים את התנורים, אבל החום של התנורים ממשיך לבעור החום, רב והיום. הרי מה עושים? אלה שהיו פעם עושים חמין, איך עושים חמין? בירושלים ככה היה. פה, במאפיית יזדי, מה שנקרא היום נחמה. היה תנור נכבה בחצות היום של יום שישי, ואז כל אחד מביא את הסיר שלו של החמין, מכניסים אותו לתוך התנור, סוגרים. אתה עובר בליל שבת, שם איזה ריח. וכל, אולי 300 סירי חמין, וכל סיר צבע אחר, ועליו וגם הם קושרים עליו איזה בד, חתיכת בד, או קצה של איזה סמלה, של איזה חלוק, חלוק ישן, כל אחד שידע איזה שווי. והרבה פעמים היו מחליפים. היו לוקחים של מישהו אחר, ואומרים, זה יצא טעים. כן. היה קורה הרבה, הרבה היה ניסים ונפלאות. מה עשה ניסים? אז ככה היה. אז הם אוכלים. אז עכשיו, להבדיל בגיהנם, זה אותו דבר. הוא אומר, משאירים אותם, בין נידונים שם. כך הוא עשה מין פשרה כזו. הרב חידה, בספרו מדבר קדמות, גם כן במערכת ג' גיהנם, שם מדן בזה. מה הדין של גיהנם בראש ביום טוב? אז הרב חידה כותב בשם רבי נחמן פועה, ש... אין גיהנם בשבת, וגם ביום טוב הוא אומר אין גיהנם. הוא מביא זוהר פרשה, אז קודם כל הוא אמר, סליחה, הוא אמר בשם רבי נחמן פועה, שגיהנם אין לא בראש חודש ולא בשבת, אבל ביום טוב יש, כמו המורדכי, בגלל הפסוק, והיה מדי חודש וחודשו, מדי שבת בשבתו. מה קורה למשל שיש ראש חודש יומיים, ראש ראשון שני, אז תאר לך שלושה ימים אוטוסטרדה היה מנוחה מגיהנם, שני מנוחה. שבת, ראשון שני, הוא הדין, חמישי, שישי, שבת, אותו דבר. אבל יום טוב, לא, לא כתוב. אבל הוא אומר שבזוהר תרומה, דף קוף נון, שם הזוהר אומר, שגיהנם שובט בשבתות, בימים, בראשי חודשים ובימים טובים. אז הנה זוהר מפורש שאין גיהנם ב... יש שם זה גם כן, המפרשים דנו האם מדובר על יום טוב ומה קורה בראש השנה, מה קורה בימים כאלה, כדומה. אז תלוי, האם זה היה שומר שבת, האמת שזה כן, כך נראה מהמפרשים, או לא היה שומר שבת. אם לא היה שומר שבת, לא מתחשבים בו, משאירים אותו שם. אבל אם הוא שומר שבת, אבל עשה עבירות אחרות, אז הוא לא נידון, מוצאים אותו לשם, עושב לנוח שם בחצר מוות, כמו שלמדנו שם, ואז ממילא יש לו מנוחה. גם רבי יונתן האישית, ראיתי ביערות דבש, גם דן בשאלה הזאת, והוא כותב שהגויים נידונים גם בשבת. מדברם משמע שגם על מחללי שבת. למה? כיוון שלסברת הרמב״ם, מחלל שבת בפרהס ידינו כגוי, אז הוא לא הכיר בשבת. לכן, יש בעיה. כשמחלל שבת בפרהס ידינו, בהחלט יש איתו בעיה בשבת. וגם הוא כותב עוד תירוץ, הוא כותב שבשבת דנים אותם באש של שלג. זאת אומרת, בשבת שולחים אותם לגיינם של שלג, ושם מבעירים את השלג, ככה, הקפאה עמוקה, עמוקה עמוקה, 70 מעלות מתחת לאפס, יודע כמה. מקפיאים אותם. מכניסים אותם להקפאה. אתה תביא לי כתוב בספר, אני לא אדבר איתי בעל פה. רק הרמב״ם יכול לדבר בעל פה. אל תגיד לי בעל פה, כתוב. כל אחד אומר כתוב. בקיצור, אז זה הסדר, אם כן, איך שלא יהיה. אז יש לנו כלל שבשבת הוא לא עובד, והכי טוב לשמור שבת, להגיד לאלה שישמרו שבת, כדי שחס לשלום לא יהיה זה. אבל כבר רבי אברהם אזולאי כתב לנו, שמי שעובר איסורים פה בעולם הזה, ברבינם, זה במקום גיינם. הוא כתב שם לגבי אם יבוא משיח. ואז גיינם יתבטל מהעולם. ויהיה תחיית המתים. אז אם יהיה תחיית המתים, מה עם הצדיקים? חיים כולם. מה עם הרשעים? עובדים. הכופרים וכל אלה הולכים לעבדון. אבל מה עם אלה חצי חצי? הוא היה בא לבית הכנסת, אבל גם היה עושה עוונות. אז אומר רבי אברהם אזולאי, שלפני שיבוא משיח הוא יעבור ייסורים, והייסורים האלה זה במקום גיהנם. וממילא, כשיבוא משיח, יסתיים החשבון, והכל המדד יהיה שווה בשווה, והכל יבוא המקום בשווה. אבל מי שלומד תורה, אין אור של גיהנם שולט בחזקו ואמצו, לי השם עמכם. חזקו ואמצו.